שלום לכולם, אתם איתנו כאן בערוץ טוב. האורח שלנו היום הוא הכלכלן גלעד הלפר, יושב ראש מפלגת החופש, מי שרץ בעבר עם משה פייגלין במפלגת זהות. שלום לך גלעד.
שלום רב.
לפני שנמשיך, פרסומת אחת.
בעל עסק, מחלקת הפרסום של טוב מספקת לכם מעטפת שלמה של אסטרטגיית פרסום, הפקת חומרים ומדיה בכל הרשתות החברתיות של ערוץ טוב. מתחת הנגן מחכה לכם קישור, ייכנסו, מלאו פרטים ובואו נדבר.
גלעד, אנחנו עוד זוכרים את מפלגת זהות שעשתה פה גלים. יש מצב שאנחנו עתידים לראות בזמן הקרוב איזו התעוררות מחדש של מפלגת זהות?
יש מצב, אבל זה תלוי במשה פייגלין, לא בי.
הבנתי, כלומר, אתה לא שם.
לא, תיאורטית אני יכול להיות שם, אבל זה תלוי בו. אין לי מושג מה הכוונות שלו מבחינה פוליטית, אם הוא רוצה לחזור, במתי ובאיזה הרכב, אבל תיאורטית בוודאי האידיאולוגיה של מפלגת זהות או המצע שלה נראה לי היום רלוונטי יותר מתמיד.
אוקיי. עכשיו, אנחנו מדברים היום, אתה אומר שצריך, אתה מזהיר למעשה, שעלול להיות פה גל ירידה של בעלי עסקים או של עסקים גדולים. תרצה להסביר על מה מדובר?
כן, אני מדבר על גל ירידה בעיקר לאו דווקא של עסקים גדולים או אפילו עסקים קטנים, אלא בעיקר אנשי הייטק, יזמים ועובדי הייטק, מכיוון שאני חושב שהמצב הכלכלי בעקבות המלחמה, בעיקר בעקבות המלחמה, הולך להידרדר. במובן הזה שהמיסים הולכים לעלות, זה אנחנו יודעים, זה ברור, הולכים לעלות כמובן בגלל הבעיות הביטחוניות. ומחר שהולכים לעלות, כמובן הלחץ הכלכלי על כולם הולך לעלות גם כן, מיסים הרי חונקים צריכה, השקעות, עבודה, מה שאתה רוצה. אבל מעבר לזה, יש בעיה עקרונית עם ההייטק, והבעיה שם היא שככל שהמצב הכלכלי מחמיר, וככל שהמיסים עולים, וככל שהמצב הביטחוני הוא כרגע מאוד מאוד בעייתי, ועלול להישאר בעייתי ברמה מסוימת לזמן ארוך, התמריץ של ההייטקיסטים, היזמים והעובדים, להגר לפחות זמנית למדינה אחרת, נוחה יותר, נעימה יותר, עם משכורות גבוהות יותר וכולי, הלחץ הזה עולה. והבעיה היא כפולה, א', שאנשי הייטק והיזמים באמת יכולים לעבור, כי יש להם דרישה מאוד גבוהה בכל העולם, זה הרי כוח אדם מאוד איכותי, והבעיה השנייה היא שככל שהם עוזבים, הכלכלה כאן תיפגע מאוד מאוד קשה, כי כלכלת ישראל במידה רבה מאוד מבוססת על הייטק, מבוססת על ייצוא, הייטק לבדו אחרי על משהו כמו 50% מהייצוא. וככל שהייצוא ייפגע, ככל שאנשים יעזבו, ככל שקצב ההקמה של סטארט-אפים בארץ יועט, ככה הכלכלה תיפגע יותר ויותר. וזה רק יגביר את הלחץ הכלכלי, מה שעלול להגביר אפילו עוד יותר את שיעורי מס הכנסה, מה שבתור עוד פעם יגביר את הלחץ הכלכלי, וזה מעגל מאוד מאוד בעייתי ועוד מאוד מסוכן. ואם עוד רק משפט אחד על זה, הוא מאוד מסוכן, לא רק בגלל שאנחנו רוצים כאן כלכלה טובה, ואנחנו רוצים שאנשים יעלו ולא ירדו, אבל הוא מסוכן גם ברמה הזו, שצריך הרי צבא גדול וצבא עשיר, עכשיו יותר מאי פעם ולשנים רבות, ובשביל לממן צבא כזה, צריך הרבה מיסים. בשביל לגבות מיסים בכזו כמות, צריך כלכלה מתפקדת ומסגשגת. ובשביל כלכלה מתפקדת ומסגשגת, אתה לא יכול שההייטק יעזוב, ואתה לא יכול להעלות את המיסים בצורה כזו שהם יחנקו את הכלכלה. אז אנחנו נמצאים כאן בנקודה מאוד מסוכנת. שנדמה לי שלא מדברים עליה מספיק.
ייתכן, האם ייתכן שהממשלה תצליח להדק את החגורה ברמת קיצוצים בתקציבי הממשלה במקום להטיל מיסים, כי כולם מבינים את המחיר של הטלת מיסים?
בדיוק, זה מה שצריך לעשות. באופן כללי, הניסיון של הרבה מדינות, בעיקר באירופה, אבל בכל העולם המפותח מראה, שכשיש לך בעיה מהסוג שלנו, למרות שהבעיה שלנו היא טיפה מיוחדת, אתה יכול לתקוף אותה או דרך העלאת מיסים, או דרך קיצוץ תקציבים. והניסיון הכלכלי מראה בצורה ברורה, שקיצוץ תקציבים הוא הרבה יותר טוב לצמיחה הכלכלית, ולעושר הכלכלי של האוכלוסייה, מאשר העלאת מיסים. אז בוודאי מה שהיינו רוצים לראות, זה קיצוץ מאוד מאוד מסיבי בהוצאות הממשלה, שזה דבר שנדמה לי לא מדברים עליו עכשיו, וחייבים לעשות אותו, ולא רק שלא מדברים עליו, יש אפילו דיבורים על החלוטין לנסות להיפטר מכל הקטע של קיצוצים, לפחות השנה הקרובה, ורק ללוות יותר כסף. שזה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות. והוא מאוד גרוע, א', בגלל שמצבה של מדינת ישראל בעיני משקיעים בכל העולם יידרדר, כי רואים כאן ניהול לא אחראי של המצב הפיסקלי שלנו. זה בעייתי גם כי בסופו של דבר כן צריך להטיל מיסים, גם בשביל לשלם את החוב. כלומר, אי אפשר להימלט מהדבר הזה. אתה חייב בסופו של דבר לאזן בין ההוצאות לבין המיסים. ולכן באמת הפתרון הכי טוב זה קיצוץ מסיבי, וזה קיצוץ שאפשר לעשות. יש הרי בזבוזי ענק במדינה, אני אתן רק דוגמה אחת. למשל, תקציב החינוך שעלה לפחות פי שתיים בשנים האחרונות. מדינת ישראל כיום מוציאה על חינוך כאחוז מהתל"ג יותר מכל מדינה אחרת בעולם המפותח, חוץ מנורווגיה. והתוצאות הן גרועות, כן? הביצועים של ילדי ישראל הולכים ומדרדרים. מה שמראה שעלת הכסף או עלת התקציב, או לשפוך מסעיות של כסף לתוך המערכת, אז זה לא עוזר. מה שאפשר לעשות זה כנראה לשנות החלוטין את הצורה שמערכת החינוך בארץ מתפקדת, למשל שיטת השוברים. אפשר להיכנס לזה, אבל זה לא נושא השיחה.
כן.
ואז אתה יכול גם לקצץ בצורה מאוד מסיבית את תקציב החינוך, וגם להעלות בצורה דרמטית את איכות החינוך. כלומר, יש מלא משחקים שאפשר לעשות בתקציב, במדינה, בכלכלה, בצורה שאנחנו מתנהלים, שנוכל לקצץ את התקציבים, אבל לא לפגוע בשירותים הציבוריים הקריטיים שהמדינה מספקת.
כן.
אבל זה דבר שצריך לעשות.
כן.
והוא מאוד קשה מבחינה פוליטית.
מבחינה פוליטית. אתה מדבר על כלכלה ליברלית, בין השאר הורדת רגולציה, פתיחת השוק לתחרות, אני מבין שכוונתך מבחוץ. וכאן השאלה נשאלת היא, לאור המצב שאנחנו רואים היום, את הסיפור של החוטים,
כן.
שלמעשה, מאחר ואנחנו כן בנויים הרבה מאוד על ייבוא, יש לזה השפעה עצומה על הכלכלה הישראלית, וגם איזה חברה סינית, או אני לא זוכר כבר איזה גורם סיני מאוד משמעותי, שגם מתחיל לא לשלוח, לא להוביל בכלל לישראל. ביום שאחרי אנחנו יכולים להתעורר פתאום למציאות, שאין סינים. כלומר, תלות שלנו במדינות זרות, האם אתה לא חושש מזה כשאתה מדבר על כלכלה של גבולות פתוחים?
אני מדבר על כלכלה של גבולות פתוחים, א', לסחורות ושירותים, לא לאנשים כמובן, אבל זה נושא אחר. אבל כל מה שאמרת, נכון. אנחנו כלכלה קטנה ופתוחה, ואנחנו לחלוטין תלויים ביבוא, החל מחומרי גלם כמו נפט, וכלה בבגדים, רהיטים, צעצועים, אלקטרוניקה, ועוד אלף דברים אחרים. אז השאלה היא לא איך אנחנו יכולים לסדר בלי יבוא, כי אנחנו לא יכולים לסדר בלי יבוא, בלי יבוא אנחנו נהיה יותר עניים מקוריאה הצפונית, ואני חושב שאני לא מגזים. אולי קצת, אבל נהיה בערך שם. הפתרון, תראה...
רגע, אולי תחיל קצת בנקודה הזאת. למה אתה חושב שבלי יבוא אנחנו נהיה כמו קוריאה הצפונית? מה הכוונה?
מכיוון שמדינת ישראל לא יכולה לייצר בצורה יעילה מכוניות, טלפונים סלולריים, בגדים, רהיטים, אין לנו נפט, זה גם אם אנחנו מאוד רוצים, פשוט אין לנו. ואז אם אתה אומר בלי יבוא, בוא לרגע נסתגר ונהפוך למשך אוטרקי.
לא בלי יבוא בכלל, אלא בואו נוריד, הרי היום כל ישראלי כמעט הוא יבואן קטן. כולם באלי אקספרס, באיבאי, באמזון, בלא משנה נעשה פה עכשיו קידום לאתרים האלה. אז כלומר, יש פה כן איזה שגעת של יבוא, כן? כולם קונים הכל בחול.
זה לא
שגעת. אולי צריך קצת להוריד מהכמות של היבוא.
כן, זה לא שגעת של יבוא. זה אנשים שרוצים לחיות ברמת חיים שראויה לעולם המערבי. הדרך היחידה לעשות את זה במדינה כמו ישראל, בעצם בכמעט כל מדינה בעולם, זה יבוא. יבוא חופשי אפילו. וככל שהיבוא חופשי יותר, ככה טוב יותר, זול יותר, יעיל יותר, אנשים נהנים יותר. אני אפילו לא מדבר על הקטע הליברלי של חירות, של אנשים יש זכות לקנות מכל מיני מקומות בעולם. תכף נדבר על זה אגב בזווית הטורקית, כי אני חושב שזה מעניין, אני רוצה שניכנס לזה, אבל הנקודה שלי היא שאתה צודק ברמה הזו שיש בעיה עכשיו עם יבוא בגלל מה שהחותים עושים.
מה עושים עם התלות?
הפתרון הוא לא להפסיק לייבא, כי זה סופה של כלכלת ישראל ככלכלת העולם הראשון. אין מדינה בעולם שהיא מדינה יחסית מסגשגת מבחינה כלכלית, והיבוא שלה לא חופשי. אין דבר כזה, ואנחנו לא נמציא את זה. פה מדינת ישראל על 10 מיליון תושביה, כלכלה קטנה במונחים בינלאומיים, אין יכולת להתקיים כמדינת עולם ראשון ללא יבוא, וללא יבוא במידה רבה מאוד וחופשי מאוד. אין יכולת. הפתרון הוא לפתור את הבעיה עם החותים, וזה תפקידה של מדינת ישראל. הרי מה מדינת ישראל אמורה לספק לנו יותר מכל דבר אחר? ביטחון. אז שמדינת ישראל תדאג לביטחון. אין לי ככלכלן פתרון לבעיה של החותים, כי אני לא שר הביטחון. אני רק אומר שמדינת ישראל חייבת לפתור את זה.
האם מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה תלות גם בנושא התזונה? כלומר, שהייבוא בנוי על, התזונה הישראלית בנויה על ייבוא, עכשיו, אתה יודע, בתזונה אין, צריכים לאכול כל יום שלוש ארוחות.
נכון.
אתה לא יכול לחכות עד שיפתרו את הבעיה עם החותים. השאלה אם בנושא התזונה אתה היית מדבר אחרת?
לא, נושא התזונה יותר מכל נושא אחר חשוב, ייבוא חופשי לחלוטין, והסיבה היא שלמדינת ישראל כיום, לא משנה כמה ננפנף בידיים, אין לנו שום יכולת, אפילו מינימלית, לעצמות תזונתית. כל המספוא, כלומר, כל מאכל הבהמות, או כמעט כולו מיובא. מה שאומר ששוק החלב, שוק הביצים, שוק הבשר בארץ, לחלוטין תלוי ביבוא של מאכל בהמות מחול. גם החיטה שאנחנו צורכים בארץ, בערך 90% ממנה, זה יבוא. למדינת ישראל, והזכרתי גם נפט, ללא נפט אין גם חקלאות תעשייתית. ומה שאני אומר עכשיו זה לא איזה המצאה שלי או איזשהו רעיון מהפכני. משרד החקלאות במכתב רשמי לפני בערך שנתיים הודיע שלמדינת ישראל אין שום יכולת להגיע אפילו לעצמות תזונתית מינימלית. מה שאומר שהפתרון זה לא להסתגר, אלא בדיוק ההפך. לקיים כמה שיותר יחסי מסחר עם כמה שיותר מדינות, לטפח כמה שיותר חברים בעולם העולמי, בעולם, דק שקורה מה שקורה עכשיו, יהיה לנו מספיק חברים שאנחנו נמצאים איתם ביחסי מסחר תקינים שיעזרו לנו ויסכימו למכור לנו. וזה מביא אותי לנקודה של טורקיה, שאני רק רוצה להגיד במשפט אחד, שבגלל שהרדואן הוא רדואן, אז יש ביקורת על זה שאנחנו מייבאים, נניח, עגבניות מטורקיה. אני רק רוצה להזכיר לכולם, כשמדינת ישראל מייבאת עגבניות מטורקיה, זה לא נתניהו קונה עגבניות מהרדואן. זה עם ישראל קונה עגבניות דרך היבואנים מהעם הטורקי שמגדל עגבניות. אלה יחסים בין העם הישראלי לבין העם הטורקי. אני לא בטוח שזה רעיון טוב לחבל בזה עכשיו. אני חושב שהרעיון היותר טוב זה לתת ליבואנים לעשות מה שהם רוצים, רק לוודא שהם יוכלו לייבא עגבניות מכל שוק שהם רוצים לייבא ממנו. כלומר, לא רק לסגור את היבוא יותר, אלא לפתוח אותו, לתת כמה שיותר חירות, כמה שיותר אפשרויות לאנשים. ורק נדמה לי אתמול או שלשום מבקר המדינה הוציא דוח שאומר שיוקר המחיה בארץ הוא גבוה מאשר בעולם המפותח ב-30%, 40%, 50%, לא איך אתה מודד את זה, ובראש ובראשונה הבעיה היא במזון. כשהמזון הוא כמובן אגב הלחץ מספר אחד על השכבות הנמוכות דווקא. כלומר ככל שהיבוא של מזון הוא יותר מוגבל, ככה דווקא השכבות הנמוכות הן אלה שסובלות. והדרך היחידה לפתור את זה, כאמור, זה יבוא חופשי והסרת המגבלות בארץ. ודווקא עכשיו, כשהמצב הכלכלי הולך להחמיר בוודאות, והמסים הולכים לעלות, והעם נמצא בלחץ מהמלחמה, לחץ נפשי ולחץ פיזי וכו', דווקא עכשיו זה הזמן להטיב עם העם. בואו נוריד מחירי מזון על ידי זה שנאמץ את המדיניות של היבוא החופשי שנהוגה בעולם המערבי. כלומר, זה לא, גם זו לא הצעה מהפכנית.
כלומר, אתה לא מציע בכלל את נושא פירוק המונופולים, שם אתה לא נוגע.
לא, השאלה היא למה אתה קורא מונופולים.
מה עם פירוק המונופולים? מה אני קורא מונופולים? הרי שינו את החוק, לא זוכר כבר לפני 5 שנים, 6 שנים אפילו, שינו את החוק, זה לא חייב להיות כבר 50%. זה השפעה משמעותית על השוק, ההגדרה השונתה. אתה יודע, דווקא באופן אבסורדי, דווקא בגץ הוא זה שעומד בפתח ומפריע ליישם את החוק הזה של פירוק מונופולים. אבל לענייננו, יכול להיות שעם חקיקה ועם עבודה, יכול להיות שפירוק המונופולים יביא פירות, אולי אפילו יותר טובים מהפתיחה ליבואנים.
הדרך הטובה ביותר להילחם במונופולים או נניח רשת ששולטת על אחוז מאוד גבוה מהשוק המקומי, זה לפתוח את השוק ליבוא. כי נניח יש לך, אם אתה מסתכל על העולם, הרי ישראל היא חלק מהעולם. אם אתה מסתכל על מדינות שהן בגודל יחסית דומה לישראל, אין שם חברה אחת ששולטת על שוק המזון, יש שם מגוון עצום, יש שם מחירים נמוכים, ואלה מדינות לא הרבה יותר גדולות, או אפילו חלקן קטנות יותר מישראל. שוויץ היא מדינה יותר קטנה מישראל מבחינת גודל האוכלוסין. אז אני אומר, לא להמציא את הגלגל מחדש. בכל מקום בעולם, הדרך לפתור את הבעיות הזה, זה לא פיקוח מחירים שהוא תמיד אסון. לא חקיקה שהיא כמעט תמיד מחמיצה את הנקודה. והרבה פעמים חקיקה ופיקוח מחירים זה מסך עשן שהפוליטיקאים מפזרים בשביל לפתור את עצמם ולהתמודד עם הבעיות האמיתיות, שזה קבוצות לחץ, שהן אלה שגורמות שהן יבוא חופשי. כל מדינה בעולם לא משנה כמעט מה מצבה שיש ביבוא חופשי, המגוון הוא גדול, המחירים הם זולים והאיכות היא גבוהה. כל מה שאני אומר שמדינת ישראל תאמץ את המדיניות הזו. עוד פעם, אני חוזר על עצמי קצת, אבל אני לא רוצה להמציא את הגלגל מחדש. פשוט לאמץ מדיניות שעובדות במקום אחר. זה לא אמור להיות כזה מסובך.
אני רוצה לקחת אותך לנושא הנשק והסיוע האמריקאי. בוא ניקח דוגמה. הרי אנחנו באמצע מלחמה ומדברים על בעיה של התחמשות, כלומר שאין מספיק תחמושת ותלות באמריקה וכן הלאה. באיזשהו מקום, הסיוע האמריקאי ניוון את התעשייה הביטחונית הישראלית? אפשר לומר את זה?
אני לא בטוח. יש גם זה אחד הדברים שצריך לדעת את הפרטים, כי הסיוע האמריקאי יכול להיות שחלקו כולל גם פיתוחים משותפים של כל מיני פרויקטים. אז קשה לי להגיד כמה הוא ניוון וכמה הוא עוזר, אם כי ברור שהסיוע הצבאי האמריקאי הוא לא בחינם. בניגוד למה שאומרים לנו, כמובן שהוא לא בחינם. ברור שהוא בא עם מגבלות כלשהן. ברור שכרגע, למשל, זו דוגמה טובה, הוא מראה איך מדינות שמייצרות לנו נשק או מוסרות לנו נשק, יש להם גם יכולת להשפיע עלינו. אני לא בטוח שיש לזה פתרון בית ספר, כלומר איזשהו פתרון מושלם. אני כן חושב שצריך עוד פעם לזכור, כשחושבים על האסטרטגיה של מדינת ישראל בשנים הקרובות ובעשורים הקרובים, שסיוע צבאי בחינם הוא לא בחינם.
אני רוצה לתת לך דברים שאמרו לי תעשיינים מהתעשייה הביטחונית, כן? והם אומרים, אני לא אתן עכשיו את כל המשנה, ככה אתן טעימה. הם אומרים, תראה, אתה בעצם מקבל כסף במרכאות, הוא לא עובר אליך בכלל. אתה צריך לקנות מיצרן אמריקאי. אז העבודה עברה מישראל לאמריקה. אם היית יכול לקנות את זה פה ב$30,000, שם זה יעלה לך $50,000. המיסים הולכים בכלל לאמריקה. אם יש ידע שפותח על ידי ישראל, ברגע ששמו דולר אמריקאי, הידע נעשה משותף. אז בעצם גם כל השווי של הידע עובר גם לרשות האמריקאים. אני עוצר פה, זה נושא מאוד ארוך, והתכנסנו פה לשמוע אותך. באיזשהו מקום אבל, האם ייתכן שמדינת ישראל צריכה לייבא כל עוד אין לה ברירה? אבל אם יש לה שמן זית מעולה, אז בשביל לייבא מספרד באיזה חצי שקל או שקל פחות, הולכים והורסים ענף שמן זית ישראלי, אתה מקבל היום שמן זית, בלנד ישראלי, במילים אחרות, זה לא מפה.
ברור.
אז השאלה היא, האם לדעתך, למרות שצריך לפתוח את המשק לייבוא, מצד שני צריך לשאוף לייצור ישראלי, גם זה וגם זה.
מבחינת המדיניות של מדינת ישראל, לא. אין שאיפה כזו, לא צריכה להיות שאיפה כזו. זה לא תפקידה של מדינת ישראל לשאוף שאיזשהו סקטור יוגל מתחרות מחול. זה תפקידם של אזרחי ישראל והיבואנים לחסות מה שהם רוצים. למשל, אם באמת אנשים, אזרחי מדינת ישראל, רוצים דווקא לצרוך שמן זית שיוצר בישראל, אז בבקשה שיכתבו על הפחית היבואנים או יצרנים המקומיים יוצר בישראל, ואז אזרחי ישראל תהיה להם אופציה להחליט מה הם קונים. ואם הם חושבים שלקנות שמן זית ישראלי זה הפגנה של או סימן לציונות שיעשו את זה, אבל זה לא תפקידה של המדינה למנוע מאיתנו לצרוך שמן זית מחול. זה ההבדל הגדול בין כפייה ותכנון מרכזי לבין החירות של אנשים לבחור במה שהם רוצים. עכשיו, אני אתן דוגמה, כי אתה מדבר על זה הרבה, אז אני חייב לתת דוגמה אם תיתן לי שני משפטים.
בבקשה.
למשל, עד לפני משהו כמו 25 שנה, הייתה תעשיית טקסטיל מאוד משגשגת בארץ, בגדים ונעליים. והיא שגשגה מכיוון שהיבוא היה מוגבל מאוד על ידי מכסים גבוהים. מה קרה? העשירים הסתובבו בארץ עם בגדים מחול, עם נעלי אדידס, והמקומים, העם, קנה את התוצרת המקומית הנחותה והדי יקרה. ואז לקראת סוף שנות ה-90, פתחו את השוק הישראלי ליבוא כמעט חופשי של בגדים ונעליים. בבת אחת, כל עם ישראל פתאום התחיל להסתובב עם בגדים איכותיים ובזול, ורמת החיים שלו ואיכות החיים שלו עלתה, ובבת אחת גם תעשיית הטקסטיל נהרסה. בבת אחת. ואתה יכול להגיד אוי אסון, אבל אתה צריך לזכור שני דברים. א', 9 מיליון או 10 מיליון ישראלים נהנים מזה, וב', אלה שפוטרו מתעשיית הטקסטיל מצאו עבודה חליפית כמעט מיד, מכיוון שהכלכלה הייתה מספיק נמרצת להציע עבודות אחרות. והדבר הזה הולך לקרות בכל מקום. בכל מקום שיש לך איזשהו יבוא שהוא סגור בגלל שהלובי משפיע על הפוליטיקאים לסגור את היבוא הזה, הוא פוגע ב10 מיליון תושבים, כן. והוא מטיב עם בערך 2,000 איש.
כן.
בערך.
אבל לא על זה אני מדבר, אני מנסה כל הזמן להעלות נקודה, אני מנסה לחדד אותה.
כי עברת מנשק לשמן זית.
בדיוק, אז בוא תראי, יש מוצרים שאתה אומר, אין לנו שום יתרון, אין לנו גם שום עניין לייצר את דווקא בבית, לדוגמה, טקסטיל. שמן זית יש לנו כן עניין, לא ניכנס לזה. אני רוצה לקרוא אותך לנושא הנשק. קצין בצהל היה מקבל שער אמרה שקל דולר, כשהדולר היה שווה לו 2 שקלים. נגיד שער הדולר היה 3 שקלים, אני לא זוכר עכשיו את המספרים, אבל כאילו שער הדולר היה נמוך. במרכאות מה הכוונה? אם תקנה אצל האמריקאים, יהיה לך יותר כסף. אם תיקח את הכסף לקנות מהתעשייה הביטחונית הישראלית, תקבל פחות כסף. כלומר, המערכת דחפה לקנות אצל האמריקאים. כלומר, אני בעצם אומר, לא, אי אפשר להגיד אמירה אחת מכלילה על כל המוצרים. יש מוצרים שאתה אומר, מה העניין? למה להגן על מוצר שלנו? ויש מוצרים שאתה אומר, לא, זה תעשיות ביטחוניות, אתה חייב אותם פה בבית.
אבל אתה מבלבל בין שני דברים. יש את כל המוצרים ושירותים שהם לא נשק, שזה מה שקורה בין אנשים, לא בין מדינות. חוץ מזה שמדינת ישראל, נניח, יכולה לחתום על הסכמי סחר חופשיים וכו', אבל זה בעצם אנשים. אני רוצה לקנות עגבנייה מאוזבקיסטן. אז היבואן קונה עגבנייה מאוזבקיסטן ומוכר לי, וזהו, זה לא קשור כמעט למדינת ישראל. אבל כשאתה מדבר על נשק, אתה מדבר על הסכמים מאוד מסוימים שנחתמים ברמות של נשיא ארצות הברית וראש ממשלת מדינת ישראל, שמנסים איכשהו ליישב ביחד את האינטרסים הלאומיים והביטחונים של ישראל עם ארצות הברית, ותעשיית הנשק שם ותעשיית הנשק פה. כלומר, כל מה שאמרת לגבי זה שנניח מה שהיה עולה כאן 30,000 דולר, עולה שם 50,000 דולר, נשמע לי לחלוטין מהימן. אני האמת די בטוח שזה נכון. אני רק אומר שזה בעיה מאוד מסוימת, שלא קשורה לשמן זית, ולמזון, ולחלב, ולמכוניות, ולבגדים.
רק אציין, ואני מוכרח להגיד, אני פשוט מחובר עם החקלאים, שמן זית, הם אומרים, לא מבין, אז זה זיתים שלנו, זה אדמה שלנו, זה תפיסת אדמה, זה ביטחון תזונתי, הרבה טענות שקשורות לזה, ששמן זית כן צריך להיות מוצר, שמתייחסים אליו באופן מיוחד. אבל בוא לא נלך בזה, אני רוצה רגע, האמירה שלך היא הובנה היטב, אני חושב. אני רוצה לקחת לך רגע אחד, אנחנו נמצאים כעת בכלכלת תחמושת, איך אמר את זה שם אחד מאנשי הביטחון שם, בצמרת של הצבא. תגיד, זה לא מדהים? אנחנו באמצע מלחמה, חסרים טנקים. חסר נשק. מה אתה עושה עם הדבר הזה?
אתה שואל אותי בתור כלכלן או בתור שר ביטחון? בתור ביטחון אני לא יודע.
בתור כלכלן ואיש ציבור,
ראייה פוליטית. אז אני אגיד לך ככה, בתור כלכלן. אני רמזתי לזה מקודם, אני אגיד את זה בצורה יותר מפורשת. הדרך היחידה למדינת ישראל להתקיים בעשורים הקרובים, זה שיהיה לנו צבא גדול מאוד ועשיר מאוד. בהנחה לרגע שהוא מנוהל בצורה יעילה, אני לרגע שם את זה בצד. אבל אנחנו בוודאי צריכים תקציב גדול, צבא גדול וצבא עשיר. הדרך היחידה לממן צבא גדול ועשיר בלי להרוס את הכלכלה, זה שהכלכלה כולה תהיה מאוד משגשגת, מתפקדת, עשירה וצומחת. ואז זה מייצרת מספיק תוצרת כלכלית שאפשר למסות כדי לממן את הצבא הזה. הדרך היחידה שהמין האנושי מצא עד היום לקיים כלכלה משגשגת, זה קפיטליזם. שוק חופשי. אין דרך אחרת. אין מדינה בעולם שפועלת בצורה לא קפיטליסטית, כלומר אין מדינה בעולם שהיבוא בסגור והרגולציה היא כבדה ומעיקה ולא מגינים על זכויות קניין והמטבע לא יציב וכולי, אין מדינה כזו שהיא משגשגת ויכולה לקיים צבא גדול לאורך זמן. לכן המסקנה האמיתית היא שאם מדינת ישראל רוצה להתקיים בעתיד כמדינת עולם ראשון או בכלל ככל יצור משפטי וקיים, אנחנו חייבים לעשות רפורמות קפיטליסטיות, חייבים לשחרר את הכלכלה. מבחינת רגולציה, אנחנו בין המשקים הכלכליים הגרועים ביותר בעולם המערבי. אי אפשר להתקיים ככה לאורך זמן. כן. בטח לאור הצרכים החדשים שנחתו עלינו פתאום ככה, פתאום, whatever, זה כן. שאלה אחרת.
גלעד אלפר, אני מוכרח להגיד לך, הדיון הזה מרתק, אני הייתי אמשיך עוד ועוד, אבל אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה לשאול אותך לסיום, שאלה קצרה, תשובה קצרה. כל הסיפור של הדיפ סטייט, שצף סוף סוף, מי שקצת בעניינים מכיר אותו כבר עשרות שנים, אבל עכשיו כל הציבור כבר יודע עליו. מה אתה אומר עליו? זה לא השיעבוד אולי הגדול ביותר שהיום יושב על מדינת ישראל?
אתה יודע, מה שאני הולך להגיד לך עכשיו, זה אולי ישמע טיפה self-serving, כי זה חוזר למה שאמרתי. אחד היתרונות במדינה קפיטליסטית או ליברטריאנית, מדינת חירות, זה שלפוליטיקאים ולפקידים ולרגולטורים יש תפקיד מאוד מוגבל. הם פשוט לא עושים הרבה כי הכל חופשי. חוץ מהגנה על זכויות קניין ומסגרת חוקית בסיסית. ובמדינה כזו שהיא מדינה חופשית, לדיפ סטייט יש השפעה הרבה יותר קטנה, כי פשוט אין להם תפקיד. כי האנשים עושים את מה שהם רוצים תחת מגבלת החוק. אז אם אתה רוצה לדעת מה הפתרון האמיתי לדיפ סטייט, זה להפוך את ישראל למדינה ליברטריאנית.
גלעד אלפר, כלכלן ואיש פוליטי, אני מאוד רוצה להודות לך על הרעיון הזה.
תודה רבה.
תודה רבה, ותודה רבה לכם, הצופים שהייתם איתנו, להתראות.
בעל עסק, מחלקת הפרסום של תור, מספקת לכם מעטפת שלמה של אסטרטגיית פרסום, הפקת חומרים ומדיה בכל הרשתות החברתיות של ערוץ תור. מתחת הנגן מחכה לכם קישור, ייכנסו, מלאו פרטים ובואו נדבר.